המדריך למהפכה, כתבתו של חיים לוינסון, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. אי אפשר לעצור את שטף דיבורו של יאיר נאוראי. הוא אוחז בספרו, המהפכה השלישית, עקרונות המשנה המשיחית, החותרת להפוך את ישראל למדינה יהודית שהתורה חוקתה, קורא ממנו בלעת ולא מאפשר להשחיל אף שאלה. הוא קצר רוח, מפציץ בפרטי פרטים, משוכנע שספרו, שיצא בחודש שעבר בהוצאה עצמית, הוא הבלם האחרון לסופה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית והפיכתה למדינת הלכה. הרעיון נערך לפני פרישתה של עידית סילמן והעיסוק בחמץ בבית חולים. כשזו פרשה מהקואליציה, הוא הרגיש שהנבואה מתגשמת. המהפכה החרדלית השתלטה על המדינה. בשנים האחרונות הפך נאוראי לחוד החנית של המלחמה ברעיונות ובמגמות ההקצנה בציונות הדתית, ובאחד ממוסדות הדגל שלה, המכינות הקדם צבאיות. עד שגילה את האינטרנט, נתפסו המכינות הדתיות כסמל לממלכתיות, לשילוב במדינת ישראל, לנתינה לחברה ולצבא תחת הדגל הכחול לבן. אבל אז הוא העביר לכלי התקשורת סרטונים על מכינת עלי, המוכרת גם כמכינת בני דוד, שסדקו את הדמיתה וסיפקו פרשנות מורכבת יותר למושג שירות משמעותי בצהל. גם שם ספרו המהפכה השלישית, שאוב משיעור של ראש מכינת עלי ומייסד המכינות הקדם צבאיות, הרב אלי סדן. המהפכה הראשונה הייתה מהפכת הרב יצחק הכהן קוק, שכפי שאמר סדן, הוריד תורה משמיים לארץ, לקח רעיונות מתוך פנימיות התורה והסביר אותם בצורה שגם אנשים כמונו יכולים להבין. המהפכה השנייה הייתה זו של בנו, הרב צבי יהודה קוק, שהפך את ישיבת מרכז הרב, ישיבת הדגל של הציונות הדתית שעיצבה את ההגות התורנית של הזרם, ובלמד אלי סדן למעצמה. המהפכה השלישית היא זו העכשווית. קמנו אנחנו בני דוד והתחלנו לשלוח אנשים לצבא, ואחר כך התחלנו לדבר לאנשים אחרי הצבא, סדן אמר. כלומר, המהפכה השלישית, להוציא רבבות צעירים לחיים, כשהמשנה הזאת היא נר לרגליהם. המכינה באלי היא אכן מוקד הביקורת של נאוראי, אבל הוא לא עצר בה. הוא בדק מכינה-מכינה, כשעם כל בדיקה הוא הולך וסודק את הדימוי של המוסד בכללותו, והולך והופך ללוחם בחזית מאבק. אבל הסיפור של נאוראי רחב יותר מהמאבק הספציפי והפרטי שלו. זהו סיפור על כוחו המוגבל של אדם מחברה ליברלית אינדיבידואליסטית אל מול חברה דתית, ממוסדת, מאורגנת וממומנת שמבקשת להשתיקו. סיפורו של מי שבעבר אומץ כאורח מקובל בכל אולפן, ואילו היום מתמודד לבדו עם סדרה של תביעות על זכותו לגזור קטעי סרטונים של שיעורי תורה מהאינטרנט ולהציגם. לעיסוק במשנה המשיחית הוא הגיע מהבית, כחלק מתהליך אישי שעבר במשך השנים. הוא נולד לפני 55 שנה בשכונת קריית משה בירושלים, שהיא לציונות הדתית מה שרחוב דיזינגוף היה לאלתרמן ופן. נאוראי הוא בן למשפחה מיוחסת בציונות הדתית. אביו, פרופסור מיכאל נאוראי, היה בן המחזור הראשון של ישיבת כפר הרועה, שהייתה חלוצת ישיבות בני עקיבא, ורב מחנך בישיבת מרכז הרב. ברבות הימים התנתק האב מחוגי מרכז הרב שפנו הרחק לימין ועבר למרכז שמאל. נאוראי עצמו למד בישיבת נועם בירושלים ושרת ברבנות הצבאית כקצין דת, סגן מפקד מערת המכפלה. עזבתי בדיוק לפני הטבח. זה היה בזמנו של המפקד שאחריי. לא הכרתי את ברוך גולדשטיין, אולי בפנים. אחרי הצבא הסיר את הכיפה. אני חושב שמערכת הערכים שלי פחות תואמת תפיסות של הדת. לחופש ולליברליות יש התנגשויות איתה. גם אם יש אלוהים, אני לא מאמין שיש לו דרישות כאלה ואחרות, אבל חשוב לי מאוד הצד היהודי, הקשר למסורת, לניהול התפילה. אני עדיין הולך לבית הכנסת בשבתות. במקביל למד משפטים והחל לעבוד בעיתונות המקומית בירושלים, לצד עבודה במשרד עורכי הדין המתמחה במשפט פלילי ומנהלי, גילוי נאות, שם התיידדנו, והוא ייצג אותי בעניין אישי לפני 14 שנה. במשך השנים היה לו וידאו בלוג זניח באינטרנט, ביקורת שבועית על פרשת השבוע ועל המסרים שמגיעים מהעולם החרדי, המשיחי. אתה מסתכל על תהליכים שקורים במדינה ומבין שיש כאן שתי תפיסות עולם שעומדות בסתירה זו לזו. אני פוחד מתפיסת העולם הזאת. אני לא חושב שהיא תאפשר לילדיי להמשיך להתגורר במדינה. ואז, לפני 4 שנים, הוא גילה אוצר. במהלך הכנות לאחת מהתוכניות הגיע לאתר המכינה הקדם צבאית בני דוד. במשך שנים העלו שם תיעודי וידאו של כל השיעורים בישיבה לטובת הבוגרים שמשרתים בצבא ומחמיצים אותם. נוראי החל לצפות בהם שיעור אחר שיעור. גיליתי שמדובר במשנה משיחית, שלא מדובר ברב כזה או אחר, אלא במתודה מסודרת של מפעל חינוכי אמוני אידיאולוגי, לא ברבנים ספורדים, אלא במערכת שלמה שעוטפת אותם. מה שהדהים אותי היה השפה, הטרמינולוגיה שבה נאמרו הדברים. זו מכינה קדם צבאית, והילדים האלה שמתחנכים בה הולכים להיות הדור הבא של מדינת ישראל. מדינת ישראל נותנת להם לגיטימציה ועוטפת אותם באווירת קדושה. החלטתי לעשות מעשה ולהביא לידיעת הציבור את הדברים. התחלתי את המחקר שהבשיל לבסוף לספר. על הספר, שכתוב ביבשושיות כמעט למדנית, עמוס בציטוטים וניתוחים שמטרתם להמחיש את הנקודה, עמל 4 שנים, שבמהלכן צפה באלפי שעות שיעורים שאלו רבני הציונות הדתית למען תלמידיהם. הכל היה מונח שם, מבלי שאיש שם לב. כל דבר בפני עצמו, כערך מוחלט ומבודד, אפשר היה להסביר, אולם המכלול שהתקבל צייר בעיניו תמונה המוסתרת מהציבור מתחת למדי צהל. מתוארות בו מכינות שבפועל מהוות קר לשכפול רבניהן, שמנחילות לתלמידיהן תזה תיאולוגית המבקשת להשתית כאן מדינת הלכה שמרנית, והכל במתק שפתיים יידישקייטי, ובדיבור על שירות קרבי ובוגרי מכינה שמתו בקרב בעזה ובלבנון. גם הרב סדן מעלה שאלות בהיבט האמוני ביחס לציבור החילוני בישראל, וגם הוא משיב עליהן באופן חד וחותך תרתי משמע. הוא כותב בעמוד 47, ומצטט את הרב. עד כמה באמת זה כואב לנו שחלקים כל כך גדולים בעם ישראל לא מאמינים ולא מקיימים תורה ומצוות. עד כמה אנחנו מרגישים ומבינים שזה ממש סכין בגב האומה, שאנחנו שוברים את הראש מה אנחנו יכולים לעשות. הרב סדן, ממשיך נוראי שם, אינו מבקש מתלמידיו דבר. הוא לא מורה להם ולא מצווה אותם לעשייה כלשהי. הוא רק משתף אותם בסכנה הנוראה שנשקפת מהחילוניות ומהציבור הגדול המאמץ אותה. האם יבחר לנהל מאבק בסכין בגב האומה? במקום אחר בספר מצוטט שוב סדן, הפעם כאומר שהציונות הדתית יש לה חידוש עצום, וזה מופלא שזה בדיוק ערב הפרשה שקוראים את חטא המרגלים. השליחות שלנו היא להגיד, התורה זה החוקה של המדינה, זה ה-DNA של המדינה. היום, כשעם ישראל חוזר לארצו, כשהגאולה מתקדמת, אנחנו אחראים להוביל את הדבר הכי חשוב בתורה. תורה זה תורת חיים של אומה שיושבת בארצה ומנהלת את כל חייה על פי האידיאלים האלוקיים. וסדן, כמובן, אינו לבד כאן. נוראי מביא סימוכין גם משיעור של הרב אופיר וולס, שטוען כי אסור שתהיה חוקה במדינת ישראל. החוקה במדינת ישראל כמשהו שעל פיו הולכים, זה העקרונות על פיהם יהיה החוק. מה זה צריך להיות? התורה. ומערב יגאל לוינשטיין שמצהיר, אני מקבל את השלטון הדמוקרטי, בהחלט. אני לא מקבל את סל הערכים. יכול להיות שחלק כן, חלק לא. לא משנה. צריך לבדוק מה מתאים לתורה ומה לא מתאים לתורה. למה פרצה פה מלחמת תרבות? זה בגלל שפה מישהו החליט להפוך את הדמוקרטיה לתרבות דמוקרטית. לכן היהדות והציונות הדתית היא האויב הכי גדול של המדינה הליברלית. יש כאן תפיסת עולם שהמטרה שלה היא למוטט את הדמוקרטיה המהותית במדינת ישראל, תוך שימוש בכלים הדמוקרטיים, וממשיך לטעון בתוקף בשיחה איתי. הכל מכוון למטרה אחת, שהתורה תהיה החוקה של המדינה. הם אומרים, אנחנו נשתמש במוסדות הדמוקרטיים, ניכנס אליהם, נשתלט עליהם, נשנה אותם. אלו שתי תפיסות עולם שלא יכולות לדור בכפיפה אחת. או שיש לך חוקי יסוד, או שאין לך חוקי יסוד. או שאתה אומר, התשתית הדמוקרטית של ישראל היא כזו שיש לה חוקה. או שאתה אומר, לא, מדינת ישראל עובדת לפי רוב. הם אומרים, גם זו דמוקרטיה. אתה מציג את זה כדיכוטומיה, או אלי או אנחנו. אבל אני חושב שדמוקרטיה היא רצף. מדינה היא לא או דמוקרטית או לא. היא מקום של הסכמות בין תפיסות עולם שונות שמגיעות לפשרה על חיים משותפים. זה הם אומרים, לא אני. התפיסה שלהם אומרת שמדינת ישראל היא התחלה של גאולה. זו תפיסה אמונית. כדי להגשים את הגאולה צריך לכבוש את כל חלקי ארץ ישראל ולהשית את התורה כחוקת המדינה. הם אומרים שאלו תהליכים שלוקחים זמן. אתה, התלמיד, משיח בן יוסף, וצריך לחכות למשיח בן דוד. משיח בן יוסף הוא המשיח שמקים את התשתית הפיזית, ומשיח בן דוד הוא המשיח שבא ומכיל על זה את חוקת התורה. תראה איך הם מדברים על יהדות. אתה מתמקד בציונות הדתית, אבל יש לך את החרדים שהם אמביוולנטיים ביחס לציונות, ואת ערביי ישראל שלא שותפים לדרך הציונית הדמוקרטית. הציונות הדתית כן שותפה למדינה. אני חושב שהמנוע האידיאולוגי הכי מסוכן לדמוקרטיה המהותית הוא הציונות הדתית. החרדים לא מכוונים להשתלט על מוסדות המדינה, אלא הם את העניין הגאולי. כשאתה מסתכל היום על הזרמים המרכזיים בימין, אתה רואה שהשפה החרדית השתלטה. השנאה לבית המשפט העליון, לשלטון החוק. השפה היא מנוע אידיאולוגי. הכוח של קבוצה לא נמדד בהיקף שלה, אלא בעוצמה הרוחנית שלה. אין הרבה אנשים שמנהלים את המנוע האידיאולוגי, והם למעשה הכוח שמסכן היום מבחינה אידיאולוגית את הדמוקרטיה המהותית. אין כוח אחר כזה. את המרכיבים של המשנה הזאת שנאוראי מייחס למכינת עלי, שכוללת גם בוז לנשים, תאוב לבגץ ולזכויות אדם, ראיית השמאלנים כמשתפי פעולה עם האויב, הוא ביקש לחשוף בעבר בטלוויזיה. במסגרת המחקר שלי שהבשיל לבסוף לספר, נתתי סרטונים לעיתונאים, הוא מספר. הסרטון הראשון פורסם בפברואר 2018 והגיע לידי חדשות 12. היכולת הרוחנית של אנשים מוגבלת, אמר שם הרב יוסף קלנר בשיעור הכנה לנישואים. נשים מדברות ככה, דעתן קלה, קשקוש של נשים, נשים רוחניות, קשקוש. הם, המערב, הורסים את הנשים עד שאין נשים. מנכליות יש פה ושם, בחורילות כאלה. הכינוי העסיסי, בחורילות, עורר שערה רבתי ותגובות רבות. את הסרטונים הבאים העביר נאוראי לערוץ 10. אלה היו קטעים שבהם הרב אליעזר קשתיאל מהמכינה דיבר על כך שאנחנו גזענים, שהיטלר צדק, כפי שטען בשיעור הרב גיורא רדלר, ושהומוסקסואליות זה עיוות מיני. והעברתי לערוץ 12 גם סרטון שבו סדן מלמד שצריך להיות קר ומנוכר לחיילות בצהל. המכינה המלוטפת, תחנת חובה לפוליטיקאים ולקציני צהל בביקורים מתוקשרים, נקלעה על הסערה. האסטרטגיה הראשונה הייתה להתנצל על הקטעים המביכים ולהסביר את השאר. אלא שאז הגיע הציטוט, את רק נלחמת בי, את גבר, מה שהוביל לסערה נוספת, במקום לחבות את הסערה המקורית. אתה מתביית בעיקר על מכינת אלי. למה? מי שלמד בשנות ה-70 וה-80 בישיבות שקדמו לאלי, למד משהו אחר? אין חדש תחת השמש. לא, החומר שמלמדים באלי לא שונה משהיה. אלי סדן לא המציא את המשנה המשיחית, אבל אלי סדן קיבל פרס ישראל על תרומה לחברה. מכינה הקדם צבאית צריכה לפעול לפי ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. מדינת ישראל מאפשרת להם דחיית גיוס של שנה. רוצה ללמד אחרת? תלמד אחרת. אני לא נגד חופש הביטוי, אבל בתוך המסגרת אתה לא יכול ללמד מה שאתה רוצה. אלי קיימת 35 שנה פלוס מינוס. אני מניח שיש תלמידים שלה שהתפקרו. יש דתיים לייט, יש הומואים, יש ממלכתיים, יש משיחיים, יש כל מיני סוגים. בסופו של דבר, זו לא אינדוקטרינציה צפון קוריאנית. המבחן הוא הבוגרים שיוצאים משם, לא מה אומרים להם. כשאתה מסתכל על הציונות הדתית והתהליכים בה ב-20 השנים האחרונות, אתה רואה את ההקצנה. והם מושכים אחריהם את כל הימין. יש מסר שנלמד בישיבה והוא מסר גדול. אבל עם כל הכבוד לרבנים, הם מפסידים. תראה את הלגיטימציה להומואים ולשירות הנשים שיש היום בציונות הדתית, שהרבנים נלחמים נגדה במלוא העוז. מה שאתה מתאר זה בדיוק מה שמדאיג אותי. הצד הליברלי נהיה יותר ליברלי בזכויות נשים והומוסקסואלים. הצד של החרדלניקים הולך ונהיה קיצוני. בחלק הלא ליברלי יש הקצנה חריפה. אתה רואה למשל את ההקצנה בבני עקיבא בנושא ההפרדה. או תראה את סמוטריץ'. סמוטריץ' לפני 20 שנה לא היה יכול לעמוד בראש הציונות הדתית. הבקע שנבקע במדינה, השנאה כלפי בית המשפט העליון, זו שנאה שלא נולדה היום. הדברים האלה נאמרו כל הזמן בחדרי חדרים, אבל עכשיו הם נאמרים בגלוי. כשהרב יוסף קלנר מאלי אומר, אי אפשר לקבל את הזנות של שירות נשים בצהל, אתה אומר, בסדר, אז הוא אומר. אני בכלל לא אומר שזה בסדר. אני אומר שישנו הרב קלנר, והייתי מקווה שהוא יתפכח, אבל את התלמידים שלו הוא לא תמיד מצליח לחנך. הם מקצינים רטוריקה דווקא כי הם מפסידים. אני חושב שהם מנצחים. מבחינה תהליכית הם מנצחים אותך. אנחנו חיים על הדלק של הקמת המדינה. הם אומרים, תקשיב למה שהם אומרים. אנחנו נמצאים בתהליך ארוך. עוד אחד ועוד אחד. תיקח את הגרעינים התורניים לדוגמה. הם נמצאים בתוך ערים חילוניות. זה הולך ותופס ותופס ותופס. הם אומרים, אני לא רוצה מדינה שיש בה חוקי יסוד. ואילו אני, אם המדינה תגיד שאין לנו חוקי יסוד, לא אוכל לחיות בה. יש לטקסטים דתיים גם קונטקסט ועולם פנימי. לא רק פרשנות מילולית. לא כל מה שכתוב בתנך עושים כפשוטו. ונראה שבספר שלך אתה שוכח את זה. חשבתי גם על זה. אבל בוא ואקריא לך מה אלי סדן אומר. שיטת אלקנה, על שם אלקנה אביו של שמואל הנביא, שפעל להכשרת הלבבות לתורה בדרכי שלום. יצירת מהפך חברתי באמצעות חבורה של אנשים שהולכת וגדלה. הוא אומר למשל שמותר ומצווה להפעיל פרוטקציות. שהמהפכה הראשונה זה הרב קוק, המהפכה השנייה זה הרב צבי יהודה, והמהפכה השלישית זה אנחנו ששלחנו אנשים לצבא. הם אומרים, תשתלט על מוקדי כוח בשירות הציבורי ועל הדרך, תשליט את המשנה המשיחית. ואלי סדן לא ימציא כלום. ספי רחלבסקי הוציא לפני 25 שנה את ספרו חמורו של משיח, שזעק את אותו הדבר שאתה זועק היום, עם אותה תחושת חירום ודחיפות. והנה, המדינה עומדת על טילה. כשאתה מסתכל היום על האופן שבו בית המשפט העליון נתפס, על האופן שבו השמאלנים נתפסים, כשאתה מסתכל על הרחובות ואתה שומע את האמירות כלפי השמאלנים, אתה רואה שהמדינה היא קצינה מאוד. זה שאתה יושב פה ושבנט ראש ממשלה, זה מזל. אם בנט לא היה מחליף צד, היה לנו את הרב טאו ממפלגת נועם וה-DNA היה משתנה. הכוחות האלה לא נולדו ביום אחד. אלה עוד כיתות לימוד ועוד כיתות לימוד. כוחות אדירים שלא רוצים מדינה דמוקרטית. היה פעם ימין אידיאולוגי כמו דן מרידור, אבל יש זרם קיצוני מאוד בימין. אתה לא חושב שסמוטריץ' מייצג ריאקציה דווקא מפני שאנשים נוטשים את המחנה החרדלי והולכים לציונות הדתית הליברלית? אני חושב שזה הפוך. עצם הכניסה של סמוטריץ' למערכת הפוליטית הישראלית נותנת למחנה החרדלי מקום ומרחב. זה נותן להם יותר לגיטימציה. ויש חינוך ואינדוקטרינציה. אף אחד בזרם הליברלי לא היה קם ואומר שלהיות דתי זה בוגדנות לאומית. היום סדן מלמד ציבור גדול שחילוניות היא בוגדנות וסכין בגב האומה. אני רואה הפוך ממך. התהליכים מאוד מאיימים. אנחנו לא נהיה פה עוד 30 שנה. מה שבטוח, המכינה שנקלעה לתסבוכת הייתה שמחה אם נוראי לא היה בסביבה ומצאה פתרון. נגד נוראי הוגשה ביולי 2019 תביעה ראשונה על הפרת זכויות יוצרים, על שחתך לעמוד הפייסבוק שלו קטעים מהשיעורים. נטען בה כי הוא פגע בקניין הרוחני של המכינה. בתביעה השנייה שהוגשה באוגוסט 2019, טענה המכינה כי בפרשנות שנתן נוראי בדף הפייסבוק שלו, הוא עיוות את דברי הרב. שתי התביעות שאוחדו לתביעה אחת עדיין מתנהלות. לאלי יש משאבים מדינתיים, לנוראי אין. ונראה שעול התביעות כבד על כתפיו. לבית משפט אתה יודע איך אתה נכנס, אבל לא איך אתה יוצא. אלי סדן טוען כלפיי, אני לא מלמד שחילונים בוגדים, אז אני אקריא לך מה הוא אומר. השמאל הישראלי מוביל את מדינת ישראל לאובדן כבר 30 שנה. בעצם היום הכוח החשוב ביותר והחזק ביותר שמשתף פעולה זה השמאל הישראלי. הוא טוען שהוא לא אמר על אורי זקי, מייסד החזית להגנת הדמוקרטיה ויושב ראש הנהלת מרץ, שהוא בוגד, אלא שהוא כמעט בוגד. אבל עשיתי מימון המונים כדי לגייס כסף לתביעות. לא רוצה להגיד כמה, כדי שהצד השני לא ידע. אלא שאלו לא התביעות היחידות. במקביל למכינת אלי, הרחיב נוראי את מפעל התיעוד שלו גם למכינות אחרות. ובין השאר, העביר לעומרי מניב מחדשות 13, היום ב-12, קטעים מההרצאה של הרב אסף נאומבורג מבחינת עצמונה, שבהם הוא מדבר לכאורה נגד המדינה והחילונים, ואומר כי החילונים הם רשעים ואסור לשרת איתם בצבא. הפרסום עורר סערה, אך בעצמונה טענו כי מדובר בתרגיל רטורי תחת כובע חרדי, קרי חלק ממערך שיעורים רחב שהציג לתלמידים את התפיסה החרדית לעומת זו של הציונות הדתית, ולא בעמדה שמונחלת להם, וכי עריכת הסרטון הייתה מגמתית. הסרטונים המלאים פורסמו וסערת הרשת סביב המכינה הפכה לסערת ענק סביב חדשות 13 ונאוראי. המכינה הגישה תביעה נגד הערוץ והגיעה להסדר פיצוי מחוץ לבית המשפט. מניב התנצל על הדברים לאחר בדיקה והושעה. גם נאוראי נתבע. תביעה שעוד מתנהלת. הוא לא חוזר בו מהדברים. צפיתי בקטע הזה בלייב. זה היה לי מוזר, כמי שבקי בעולם המכינות וברטוריקה הזאת. לא מדברים ככה במכינות. זה נוגד את כל הרוח. זה לא היה סביר. בחורילות ודאי שסביר, אבל זה לא. לא, זה לא היה מוזר. זו נראתה לי פרשנות לגיטימית של הדברים. אתה העברת למניב את החומר. סימנת לו את הקטעים הספציפיים ששידר? אני לא יכול להיכנס למה שהיה בינינו, זה ביני לבינו. התאכזבת כשהוא התנצל? אני לא פרסמתי ולא התנצלתי. אני ראיתי את החומרים קודם. אני חושב שהפרשנות שניתנה בטלוויזיה היא בהחלט הגיונית, ומה שקרה אחרי פרשת מניב, שלא היה יותר עיסוק בנושא, זו לתעדי דוגמה קלאסית. מפחדים מהם. מפחדים לגעת בזה. הוא עצמו לא מתכוון להפסיק. אני נלחם על המדינה, הוא מתעקש. ביום שאבין שהפסדנו את הדמוקרטיה המהותית, אני לא אהיה פה. אני רוצה שמי שקורא את הספר יבין מול מה הוא עומד. אלי סדן משתמש בצהל כשכפץ. צהל יש לו קדושה חילונית. בשם הקדושה הורסים את המדינה הדמוקרטית. מבחינת בני דוד נמסר בתגובה. נגד כותב הספר, הפועל באובססיביות יתרה, עומדות ותלויות תביעות משפטיות מפורטות ומנומקות הממחישות הלכה למעשה את הפער בין האשמות הכוזבות שלו לבין המציאות בפועל, כמו גם תביעת זכויות יוצרים המדברת בעד עצמה. ככל שגם במקרה הנוכחי הכותב, שכבר הוכיח את מיומנותו בהוצאת דברים מהקשרם, מוציא את דיבתנו רעה מטעמים אינטרסנטיים ברורים, לא נאסס לפעול בהיבט המשפטי. אלפי בוגרי בני דוד, המצטיינים בשירות צבאי והתורמים למדינה בפעילות ציבורית מפוארת וברוכה ברפואה, בחקלאות, במדע, במשפט, ופועלים בערכיות רבה למען ישראל בארץ ובעולם, הם התשובה בשטח לכל טענה ואמירה שטוען הכותב בספרו ובכלל. הבוגרים המתחנכים במוסדותינו הם גאוותנו, ובעזרת השם נמשיך ונצמיח עוד דורות רבים של תלמידים הפועלים למען ישראל בעוז וענווה. המדריך למהפכה, כתבתו של חיים לוינסון, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.